שלום לכולם. אנחנו מדברים אולי בפני מעט אנשים כאן בחדר, אבל מקווים שכל עם ישראל שנמצא בבתים עכשיו צופה בנו ומאזין לנו. אנחנו תוך 30 יום לפני חג הפסח, חג החירות, חג הגאולה, וראוי שנלמד על חג הפסח. אחד הספרים הבולטים ביותר שהוא מהווה מקור לכל הלימוד של פסח זה גבורות השם. לימים הוציאו את הספר הזה גם בתור אגדה של פסח בפרקים נבחרים ממנו. הבעל הספר הזה הוא המהר"ל מפראג, שיש לו כ-20 ספרים, וזה אחד מהחשובים שבהם, ספר גבורות. פרק 40 שאנחנו בחרנו להתחיל בו עוסק בקריאת ים סוף, ומביא דעות של תנאים, הרבה מאוד, כ-10 דעות, בזכות מה נבקע הים. אז ברור שהים נבקע מכוח הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא ובזכות משה רבנו ובזכות ישראל, אבל מחפשים התנאים, קוראים לזה בלועזית, את הטריגר, כלומר את הנקודה שגרמה לו להיבקע שהיא הכריעה את הכף מעין מכה בפטיש. כלומר מה הנקודה שבזכותה העסק כמו הקפיצה של נחשון המים וכולי שהגיעו מים עד נפש, וזה מתחיל במילים מה תצעק אליי. אז התבוננו חבר'ה בפסקה, לכולם יש בספרים, גיל יש לך? יש לך גיל את הספר? יופי, עמוד קוף נון. מה תצעק אליי? אם אתם זוכרים, משה רבנו עומד על הים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? השאלה הזו של הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי, היא לא כל כך ברורה. הרי ברור שמשה רבנו, כשנמצא בצרה, כמו שאנחנו נמצאים היום, בצרה של הנגיף הזה, וגם נמצאים בצרה של עוד אין אחדות בעם ישראל, ועוד להפך חלילה מתחברים לישמעאל הרשעים. אז במצבים כאלה, מה עושה יהודי כשהוא רוצה לצעוק על מגפה או על מצב מדיני של כלל ישראל? הוא צועק. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תצעק? בואו נראה את הדברים במהר"ל. הלשון משמע שהשיב לו שלא היה לו לצעוק, ואיך לא יצעק משה רבנו בצרה הזאת, להזכירכם, טוב, אתם עוד צעירים, אתם לא הייתם כמוני ביציאת מצרים, נכון חבר'ה? זה לפני אלפי שנים. אז אתם לא זוכרים מה היה אז. היו חיצים מאחורנית, והים גואש ורועש מקדימה, 60 מבו גברים ועוד נשים וטף, די מבולבלים, 4 כיתות מתחלקים שמה, ולפי הנציב מוולוז'ין הייתה עוד קאט, אותה קאט שאמרה... שאמרה ניתנה ראש, כלומר לפרוק כל עול מלכות שמיים. העם מפולג, המנהיגות עוד לא לגמרי ברורה, אין רמקולים, אין מערכת כריזה, מצב ממש על הפנים. אז איך לא יצעק בצרה זו? במחילתא רבי שועה אומר, אמר להם או אמור להם, אין להם אלא ליסה. כלומר רבי שועה אומר, כל כך הרבה ניסים עם ישראל ראה, כל כך הרבה גבורות ונפלאות, אותות ומופתים במצרים ובדרך של 7 ימים שהיו עד עכשיו, אז אין לך צורך לצעוק ולהתפלל, הכל גלוי, תגיד להם אודרופ נוסעים. רבי אליעזר אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בניי נתונים בצרה ואתה מעריך ברחמים. כלומר, אין זמן עכשיו, כמו שאצל מרים למד משה בנו לקח וקיצר בתפילה ואמר אל נא רפנה לה, כשהוא לקטה בצרת, גם עכשיו עם ישראל נתונים בצרה, תתפלל, בסדר, מותר לך להתפלל, נכון שתתפלל, אבל לא תפילה של יום כיפור ולא יום כיפור קטן, אלא כמה מילים, כמה פסוקים, השם צבאות עמנו, משגב לנו, רק עושה לה, השם צבאות אשר אדם בטח בך, השם מושיע, המלך עיניים וכנו, וזהו, ותיסה. לא מעריכים עכשיו ברחמים, כי זה שעת סכנה, והקדוש ברוך הוא מבין את העניין, ואם יש צורך להתפלל, תתפלל, אבל קצר. השפת אמת כאן מעריך בסוגיה ואומר דברים באמת מיוחדים במינם. האמת היא שכל המפרשים עוסקים בצעקה הזאת, גם הרמב"ן ואבן עזרא. אני בוחר בשפת אמת, כי זה דברים נפלאים שגם שייכים למגילת אסתר, שזה עתה יצאנו משם, שמשה רבנו יודע שהסוף יהיה טוב. משה רבנו יודע מה שהשם הבטיח לו כשהוא אמר לו תחזרו אחורנית וישובו ויחנו לפני פי אחרות, ואז אמר מצרים על בני ישראל נבוכים בארץ ויסגר להם בה ורדפו אחריכם ואני אכבדה בפרעה בכל מצרים ומטבעו בים. ידע את זה משה רבנו, אלא שהוא צעק בכל זאת, כי יודע הצדיק, כמו משה רבנו או כמו מרדכי שאמר רווח והצלה יעמוד יהודים במקום אחר, יהודים גדולי ישראל במשך כל הדורות, שלמרות שהשם מגלה להם שהסוף יהיה טוב, מה שנקרא בלועזית happy end, למרות שברור שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם ולא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, גם לא במגפה של היום וגם לא בצרות המדיניות של היום, אבל הצדיק מתפלל והצדיק עושה הכל כאילו אין לו שום הבטחה, כי הוא יודע שזה בא דרך הפעולות שהוא עושה, זה בא דרך התפילה, זה בא דרך המעשים, דרך הקפיצה לים וכדומה, אבל יש צינור, יש שליח שדרכו הקדוש ברוך הוא מממש את ציוויו, את רצונותיו, את מחשבותיו. אז משה רבנו היום המנהיג של האומה, התפילה שלו ובעקבותה תפילת ישראל, לא הוזכר שישראל צעקו, אבל מפרשים אומרים גם הם צעקו, אז שמה ויצעקו אל השם, אז משה רבנו יודע שהצעקה נחוצה, כי זה המהלך שדרכו הסוף הטוב יבוא. הרי השם מגלגל זכות על ידי זכאי, והאנשים הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא דרכם עושה את זה, והגדלותם של הצדיקים זה שלמרות שהם יודעים בוודאות שיהיה בסדר, כמו שאמר מרדכי לאסתר, אני יודע שרווח והצלה יעמוד יהודים במקום אחר, בכל אופן הוא מרגיש שיש גזרה נוראית להשמיד, להרוג ולאבד, והיא צריכה ברגע זה ללכת לארמון של אחשוורוש ולסכן חייה. וזה ההסבר לצעקה שמשה רבנו ששואל המהר"ל, ואיך לא יצעק בצרה הזאת, הוא צודק מאוד. וגם המהר"ל בספרו החדש אומר כדברי השפת אמת, שהצדיק צועק ואומר, אני מבין שיהיה טוב, אבל דרכי זה יבוא, לכן אני לא אשתמת מהחובה שמוטלת עליי. הנציב בחומש עמק דבר אומר, הוא ידע שעל הים יהיה בסדר, אבל יש עוד איזה מרחק מסוים עד שמגיעים לים, והרודף רודף אחריהם, ועלולים ליפול חללים בין המגע עם המצרים, מגע האש הזה, לבין הים. אז בים יהיו ניסים, ככה שמבטיח לו, אבל עד הים כזה וכזה תאכל החרב, לכן הוא מתפלל על הקטע ששם, והשם אומר לו, תיסעו, גם כאן יהיה נס, גם עד לשם הענן יקלוט את אבני הבליסטרות ואת החיצים. אני חושב על מלחמת יום הכיפורים, שאריק שרון מוביל את הכוחות הגדולים, את האוגדה וכולי, שצולחת התעלה, ובאמת מצליחים, אבל עד לתעלה ובתעלה, כמה קשיים גדולים יש עם הגשר הגלילים הזה, ועם כל הרפסודות, וכל ההמצאות שימצאו תוך כדי ואילתורים, אז יהיה בסוף בסדר, אבל הם, הלוחמים האמיצים שחלקם נשפך דמם, הם אלה שעל גבם הם מגש הכסף שהתממש ההבטחה האלוקית. אז גם כאן משה רבנו יודע שבסופו של דבר תהיה גאולה, אבל הוא צועק כי בעקבות הפעולות של הצדיק, אנחנו יודעים מה שהשם יודע מראש, יש השם ידיעה מראש מגיד מראשית אחית, ולנו יש את הבחירה לממש את אותה אידיאה אלוקית, ואם לא אתה, אז מישהו אחר עושה את זה. אבל מי שלא יעשה את זה, משתמט מהחובה שלו, כאילו כל החיות היא כעת על כתפיו של אותו אחד שצריך למלא את רצון השם, כפי שנאמר לו בנבואה, או בתורה, או על ידי חכמי ישראל, או בשכלו הישר. ביאור זה, לדעת רבי יהושע, פירוש הכתוב שאמר הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי, מאחר שראית, כי היה הליכתם על ידי הקדוש ברוך הוא, שהלך לפניהם בעמוד ענן ועמוד אש, אם כן אין להם אלא ליסה אחר שהקדוש ברוך הוא עמהם. אז ככה רבי ישוע, אותו תנא אלוקי גדול, אומר. הבחור שגיע עכשיו, אתה יודע איפה אנחנו? אתה יודע איפה אנחנו נמצאים? עמוד כופנון? בסדר. רונן תשימים לב, בסדר? ולדעת רבי אליעזר, אז רבי אליעזר הגדול, בא פלוגתו של רבי ישוע, דור אחד מעל רבי עקיבא, כמו שאתם מכירים, רבי אליעזר בן הורקנוס, פירש הכתוב, מה תצעק אליי, שאמר הכתוב שאין לך להאריך בתפילה. אז רבי אליעזר מתקרב יותר לדברים שאנחנו אמרנו בשם אותם פרשנים האחרונים, שיש צורך להתפלל, אבל הוא אומר לו, אל תאריך בתפילה, כיוון שישראל נתונים בצרה. רבי מאיר, הרבה תותחים יש לנו כאן, תנאים גדולים מאוד, רבי מאיר בעל הנס, אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ולא סתם בעל הנס, הוא מדבר על הניסים הגדולים, לאדם יחידי עשיתי ים יבשה, שנאמר יקבו המים, לעדת קדושים על אחת כמה וכמה. כלומר, אין לך מה לדאוג. אם לאדם יחידי הפכתי את הים ליבשה, אז לעדה קדושה על אחת כמה וכמה. מי זה האדם היחידי, חברים? מי זה האדם היחידי? לא. מי זה האדם היחידי? לא. נו, חבר'ה, אתם רוצים ללכת הביתה היום, אז צריך לשמוע תשובה. גומרים הולכים. לא תענו, לא תשתחררו. מה זה אדם יחידי, חבר'ה? מי זה אדם היחידי שעשיתי לו ים יבשה? נכון? לאדם. אדם הראשון, כאשר נברא העולם, והמים כיסו את כל הארץ, האוקיינוסים היו ממלאים את הכל כדרכו של מים, של ים שמתפשט בכל, כמו שהאוויר, הרוח מתפשטת בכל. אז ככה הים היה מכסה את כל הארץ, ואמר הקדוש ברוך הוא, יקבו המים למקום אחד, שיקבו לתוך מקווה, מקווה ימים, שזה ים ואוקיינוס. אז אם כדי שאדם יהיה לו מקום טכני, מקום פיזי, לשים עליו את כף רגליו, עשיתי ים יבשה, אז לעדת קדושים, ומי זה עדת קדושים, חבר'ה? עם ישראל, על אחת כמה וכמה. עכשיו, מה קל וחומר? כשאתה עושה קל וחומר, כל שכן כזה, אז יש משהו שהוא קל, ויש משהו שהוא חמור. למה עדת קדושים זה רציני יותר, זה חמור יותר מאשר אדם יחידי? משום שזה כלל ישראל. כלומר, יש איש פרטי, איש יחידי, נכון שהוא הראשון לכל העולם, נכון שכל הנשמות גנוזות בו, אבל עדיין הוא אדם יחידי, עוד לא מופיע בו את הכוח של הכלל, את ה-60 ריבו שיעמדו מול הר סיני, את ה-60 ריבו שיקרא ים לפניהם ישירו שירה על שפת הים. אז אם לאדם יחידי עשיתי ים יבשה, לעדת קדושים על אחת כמה וכמה, לכן אין לך מה לדאוג, הם יעברו בתוכם ביבשה. אבל כפי שיבואר בהמשך של העמוד הזה במערל, זה לא עניין טכני גרידה. זה לא שאדם צריך מדרך כף רגל לשים את רגלו על משהו מוצק יבשה, ולכן אין דרך אלא להפוך ים ליבשה, והוא הדין לעדת קדושים שצריכים לעבור בתוך המים, נו, אז אין ברירה, נהפוך להם את המים לחול, לאדמה, ליבשה, לא. זה נכון בצד הטכני, אבל זה הרבה יותר עמוק. המעלה של אדם הראשון, ואחר כך פי כמה וכמה המעלה של כלל ישראל, זה שהם גוברים על החומר. אין לך דבר שיותר מבטא את החומר מהמים. המים זה המציאות הכי הכי חומרית בעולם, בזה שהמים מכסים כל כך הרבה שני שליש מן העולם, ובזה שהמים ממלאים גם את גופנו, ובזה שהמים דומים אחד לשני כשתי טיפות מים. נכון שטיפת מים דומה לחברתה כמו שתי טיפות מים? וזה מבטא שזה לא רוחני. ברוחניות יש ספציפיות, ספציפיקציה, יש הבדלה וייחודיות. ככל שדבר רוחני יותר, הוא ייחודי יותר, הוא שונה יותר. ככל שהוא נמוך יותר, פשטני יותר, הוא נראה אותו דבר. והמים נראים אותו דבר, כל טיפת מים דומה וזהה לגמרי לטיפת מים של ידה, ואי אפשר להבדיל ביניהם, אולי במיקרוסקופ יראו הבדל מבנה מולקולרי שונה. אבל לפחות לעין, הטיפות נראות אותו דבר. זה מראה שזה מאוד מאוד פשטני, מאוד מאוד חומרי, מאוד מאוד קטן, טבעי. נכון שזה מחיה את העולם, נכון, אבל זה בפשטותו, בטבעיותו. במים אדם ניתר, במקווה אדם ניתר, כי הוא חוזר אל הדבר הכי הכי יסודי, ראשיתי, פשוט וטבעי, כפי שנברא תחילה. אז כשעם ישראל, לפני זה אדם הראשון, אבל בוא נעבור אלינו, כשעם ישראל עובר ים, כשעם ישראל עובר את ים סוף, זה ביטוי לכך שהרוח הישראלית שולטת בחומר הארצי. כלומר, קריאת הים, על אחת כמה וכמה, זה לא בגלל שמסכנים, הם צריכים איכשהו ללכת, והאויב רודף אחריהם, כי אפשר גם כן לקחת אותם למקומות אחרים. לא היו צריכים להעביר אותם דווקא דרך הים. זה שהים נמצא שם, אם הוא לא היה, היו ממציאים אותו. כלומר, הים שם כדי לבטא את המעלה הרוחנית של ישראל. אתם מבינים, חבר'ה? אז אם לאדם הראשון, שבסדר, הוא היה גם כן רוחני מאוד, כל הכבוד, אבל הוא היה אדם יחיד, ועוד נפל נפילה נוראית תוך כמה שעות, אם בשבילו הפכו את המים ליבשה, כי בשבילו היה מה שהיה ביום השני, בששת ימי בראשית, הכל היה לקראת יום השישי שהוא נולד, שהוא יברא, קל וחומר לישראל, שהעניין של ישראל, המהות של ישראל, זה ההתגברות על החומר, כמו הסרת העורלה ביום השמיני, ככה ההתגברות על החומר, ניצחון על החומר, על המטריאליזם, אנחנו לא נשלטים על ידי החומריות, לכן היו צריכים בלידתם כעם לעבור את הים. איך אנחנו נקראים עיוורים, לא חלילה עיוורים בוו, אלא עיוורים בבית, בבית, א' ב' ר' י' מ'. מה זה עיוורים? אלה שתי מילים, עוברי ים. זה לא בגלל אירוע חד פעמי, וזה גם לא היה חד פעמי, גם בירדן זה היה, ורבי פנחס מן העיר היה לו, זה לא אירוע חד פעמי, לא בגלל זה, אלא אנחנו עיוורים משום שאנחנו בטבע שלנו כל יום ויום, וכל פעם שעומדים מול צרה, צרורה, בנגיף וכדומה, וודאי אז שיצאנו מהמיצרים של מצרים, אנחנו קוראים את הים, אנחנו יותר נכון בוקעים את הים, זו מילה יותר מדויקת, אנחנו עוברים את הים. אתם יודעים, שיטת תוספות במסכת סוטה, זה שהם בכלל לא חצו מעבר לעבר, אלא תוספות מראה שם התמונה של קשת, ואומר שהם נכנסו בצד אחד, ויצאו באותו צד, וזה יתאמו את המצרים. והמצרים נטפו אחריהם וטבעו בים, הם לא חצו מעבר לעבר. וזה מגביר מה שאמרתי עכשיו, שבכלל לא היה צורך לעבור את הים. זה שעבור את הים זה לא כדי להגיע לאגדה השנייה, מעבר לים, אלא כדי להראות שאנחנו, הים נס מפנינו. והיינוס, כמו שאומרים בפרקי הלל מתהילים, הים ראה והיינוס. הים נס ממה? מארונו של יוסף, למשל, נראה בהמשך, מהקדושה שיוסף התגבר על הטבע, אבל מכלל ישראל עוד יותר. הים נס מפני המעלה האלוקית של ישראל. ולכל אורך המהר"ל מכאן ועד סוף הפרק הוא הביא דעות, עוד דעה ועוד דעה ועוד דעה, לא לגבי השאלה הראשונה של מה תצעק אליי, אלא לגבי בזכות מה, כפי שפתחתי את הלימוד, בזכות המעלה האלוקית של ישראל, שהיא קורעת, אבל לא קורעת, אלא בוקעת את כל המצבים החומריים, את כל החסרונות, המגבלות, הצמצומים והנגיפים, ישראל חזקים יותר מענייני החומר. מבינים חבר'ה? עדן, did you understand? נתן, קומפרי? קומסי קומסה. טוב, נחזור לעברית, עברים עוברי ים. תראה, הרעיון הוא מאוד פשוט. הרעיון שהתחלנו אותו עכשיו ונראה אותו בהמשך, זה שחציית ים סוף לא הייתה בגלל שתשמה לא הייתה ברירה, כמו שהזכרתי קודם, חציית התעלה, שלא הייתה ברירה, היו צריכים כדי לעבור לגדה המערבית של התעלה, לחצות אותו אז במלחמה ביום כיפור. אבל כאן חציית הים לא הייתה בגלל שישראל היו בבעיה, אלא בגלל שרצו להראות המעלה, מי רצה להראות? הקדוש ברוך הוא של ישראל, שהם גוברים על החומר. והדבר הכי חומרי זה המים, כמו שתיארנו קודם. אז בתחילת הוויית האומה הישראלית, קודם זה הגרעינים, אברהם, יצחק, יעקב, 70 נפש, י"ב שבטיה, 70 נפש, עכשיו זה 60 ריבו, המספר המהותי של ישראל, ועומדים לקבל תורה מול הר סיני, ועם נברא יעלה ליה, אז הם צריכים לעבור ים. זה הטסט, טסט קייס. זה הפרמטר הרציני להראות, הנה, האומה הזאת הגיעה למדרגתה, עוד לא לשיא, זו לא מלכות בית דוד, לא מלכות המשיח, אבל היא כבר נוצרת לעם במהות הישראלית הסגולית המיוחדת שלו, כמו שהם נימולים ומתגברים על העולה החומרית, כך הם עכשיו עוברים את הים והים נבקע לפניהם, כי זה העניין, התנגשות והתגברות בין הרוח לבין החומר, והרוח בוקעת. אם הייתי אומר קוראת, כפי שרגילים לומר בחזל והלאה, קריאת ים סוף, אז נשמע כאילו שבהתנגשות הזאת אנחנו צריכים לדחות את הטבע, להעיף את החומר, לקרוע אותו לגזרים ולא להשאיר ממנו פירור. אם את אומרת לבקוע את הים, וזה לא אני אומר, זה לתורה הקדושה אומרת, תורה מעולם לא אומרת קריאת ים סוף, היא אומרת בקיעה, ויבקעו המים. בבקיעה, אתם יודעים מה זה בקיעה, יש מים, פתאום נוצר שם איזה כמו מרבולת ובור, המים נבקעים, נהיה שם פער כזה, חלל, ושוב המים יחזרו אחר כך, אחרי שהקיפאון הזה יימס, אחרי שהמצרים יעבור, המים יחזרו. ההבדל העצום בין בקיעה לקריאה, שקריאה זה בלגן, קריאה זה סתירה, סתירה בטף, קריאה זה ניגודים שנגמרים באיזה מכה, בנוקאוט כזה. ואילו בקיעה יש סדר לניסים, הכל בצורה רגועה. המים זזים, המים קופאים, המים חוזרים. משתמש הקדוש ברוך הוא בכל חומרי הטבע, בלי צורך להילחם בהם, כי התורה לא מדריכה אותנו להילחם בטבע, אלא לגבור על הטבע. אם אנחנו מדריכים להיות נזירים או פרושים, במובן של לפרוש את המדבר ולהתנתק מן החיים, ודאי שלא. המסיעת ישרים לא מסתיים במידת הפרישות, אלא במידת הקדושה שמשיבה אותנו אל העולם. ומנצחת את העולם במגרש שלו, בחצר האחורית שלו, בזירה של העולם, בתוך הטבע, או מעל הטבע, מעל החומר, אנחנו שולטים ומקדשים את החומר, ודברים ידועים בכל הספרים, בייחוד ברב זצ"ל באורות. נחזור, בסדר חבר'ה? זה היה הכל שכן, שאומר רבי מאיר, על שם מכון מאיר, שמאיר את עינינו, ואומר, אם לאדם יחידי נבקע הים, או נהפך הים ליבשה, קל וחומר של ישראל יהפך הים ליבשה. אז בואו נמשיך ממקום שנעצרנו בו. אני יכולה שחזור טיפה אחרונית. פירוש, לפי טבע, לשם הגענו. פירוש, לפי טבע העולם, מי שאיבד אותי, אנחנו בערך בשורה ה-12, בעמודה השמאלית, בעמוד קופנון. יש שתי עמודות בעמוד קופנון, עמודה השמאלית, תחילת משפט, לא תחילת שורה, אמצע שורה, תחילת משפט, פירוש. לפי טבע העולם, ראוי למים שיחסו את הארץ, כי כל היסודות מקיפות את הארץ, כי כל היסודות המקיפות את הארץ כמו אוויר ואש, אז הן מקיפות לגמרי. וכך היה ראוי בטבע להיות המים מכסים ארץ. אוויר, אנחנו יודעים מה מתכוון, אש, כאשר פורצת דלקה גדולה, נגיד בקרמל, לא עלינו מה שהיה בעבר, אז היא לא יודעת גבולות, אז שום דבר לא עוצר אותה. כשיש שריפה גדולה כמו שיש לפעמים במדינות אחרות, כמו ביוון וכולי, או באוסטרליה, אז היא גומרת את כל היערות. כי כל היסודות, וכך היערו בטבע, להיות המים מכסים את הארץ ועוד, כי כל טבע פועלת בשווה. בלי הבחנה, כאן כן יהיה מים, כאן לא יהיה מים, ולכך לפי טבע הבריאה, שהמים מכסה הארץ כולה בשווה, כמו איזו שערה של צונמי, ששוטפת את החופים ופורצת למדינות, ועשה הקדוש ברוך הוא, או כמו כשיש נגיף, אז הוא לא יודע להבדיל בין סין לבין אירופה לבין ארצות הברית, בעזרת השם שידלג על ישראל, וגם שלא יפגע באומות העולם. ועשה הקדוש ברוך הוא שלא כתבע, לצורך האדם שעתיד להיוולד כמה ימים אחרי כן, לא להיוולד אלא להיברה, לישיבתו, ועשה הים יבשה. והקדוש ברוך הוא אמר, עד כאן תבוא, וגבול שם למים. לכל ישראל? וזה לא עניין של כמותי, זה אחד וזה פי 600 אלף, אלא זה קדושתי. הכלל הזה, כלל ישראל, זה הופעת הקדושה השלמה הישראלית בעולם. פעם ראשונה, כשישראל יוצאים מהשיבוד הקשה של מצרים, ונעים לבני חורין, יוצאים ביד רמה, זקופי קומה, מתגלה את הקדושה האלוקית, הופעת השכינה דרך ישראל, על אחת כמה וכמה שיש לעשות את הים יבשה. שכמו שנעשה הים יבשה בשביל האדם, וזה ההסבר הראשוני הטכני שהוא צריך מדרך כף רגל, שאם לא כן אפשר לאדם להיות נמצא, כך ישראל שיצאו ממצרים נעשו לעם על ידי עברת הים, שמפני כך נקראו עברים עוברי ים, כמו שהדבר אצל אלוהי העברים נקרא עלינו, שכבר אמרו משה ואהרון לפרעה, דע לך מי אנחנו, אנחנו עוברי ים. שבמשמעות הרחבה זה לא רק הים, אלא כל המציאות החומרית. אנחנו שולטים בחומר. אנחנו לא עוקרים את החומר, לא קורעים את הים, אלא בוקעים אותו. אנחנו לא נלחמים בים, בראתי יצרה, בראתי לא תורה, תבלין. לא נאמר בראתי לא תורה, שמה מוות או מקסחת אותו, אלא התורה מטבלת את יצר הרע ומשתמשת בכוחות הטבעיים החומריים לרתום גם אותם לעבודת השם. על ידי עברת ים סוף נעשו לעם לשם, לקח, אם להוויית אדם ראשון, כאן היצירת, עשה הים יבשה, כל שכן להוויית האומה הישראלית ועוד. עכשיו תדעו כלל, שאני חושב שעליתי עליו במהר"ל, אבל ודאי גדולים ממני שמו לב לזה לפני כן, שכשהמהר"ל אומר עוד, זה לא פירוש שני. זה להגיד את הפירוש הראשון ברוב יותר עמוק. כלומר, הבא ועוד זה כניסה פנימה להבנת מה שאמר בפירוש הראשון בצורה יותר עמוקה. אני מניח שיש גם יוצאים מהכלל הכלל הזה, ויש אפילו שזה פירושים שונים, אבל בדרך כלל מה ששמתי לב בעוני, זה שכשאומר ועוד, זה לא משהו ששונה, זה לא איבית אמה, זה לא תרתי, אלא זה המשך מה שאמר קודם בעומק יותר גדול. ועוד, כי לכך נעשה ים יבשה בבריאת עולם, זה לגבי אדם הראשון, ועוד רגע בקל וחומר לגבי ישראל, שהאדם יש לו מעלה אלוהית, זה לא בעלי חיים, בעל חיים הים לא יקרה לפניו. גם המלאכים, לא יודע, לא שמעתי שהים נבקע לפניהם, כי יש להם אולי מעלה אלוהית, אבל אין להם מגע אמיתי עם החומר, הם מלאך. אבל ישראל, האדם בכלל, אבל ישראל זה לב העולם, יש להם את החומר ויש להם את השליטה בחומר, שבא לידי ביטוי ביום השמיני, שהוא יום שמעל השבוע, שבו מלאים. ומאותה מעלה אלוהית נדחו המים שהם חומרים, כמו שהדבר כמה פעמים, כי החומר בורח. החומר נדחה. אדם רודה בחיית הארץ. מתי הוא רודה בחיית הארץ? כשהוא מממש את מעלתו האלוקית וירדו בבימת הארץ, בחיית הארץ. אבל אם אדם מאבד את מעלתו האלוהית ומתנהג בפראות, והאדם הוא לא אדם ומשפחה, מאבדת את השם משפחה, ומאבדים את התואר, את הצלם האלוקים שיש באדם, אז הוא יורד לפני חיית הארץ. לא ירדו בדגש בדלת, אלא הדגש יורד, ויורדים לפני חיית הארץ. כי חיית הארץ אין ארוחות חינם, והיא לא מקבלת על עצמה את שלטון האדם בחינם. היא נכנעת לפני האדם, כשהיא מרגישה שעומד בחושה העיוור, בפנים פנימה שלה, לא בזה שכל צלול, אלא בתחושות עמומות, היא מרגישה, וואו, איש קדוש הוא מול עינינו, עם קדוש מול עינינו, ואז הם בורחים, או אז הם נכנעים, ואז הם מתבטלים. הרבה סיפורים יש, נניח דניאל בגובה הריות, חנניה משבע זריה בתנור האש, אבל גם בדורות מאוחרים יותר, לפני 300 שנה, יש סיפור שאני מאמין שהוא אמיתי, כי הוא עובר מאב לבן, סיפור שאני חושב שהוא אמין לגמרי, זה על אור החיים הקדוש, שהשליח אותו לתוך גובה הריות, והריות לקיקו את כפות רגליו. אולי זה נשמע לכם קצת מיסטיקה, אולי זה נשמע לכם דברים באוויר, אבל עד הדורות שלנו האחרונים, עד מרן הרב מרדכי אליהו, שמענו על סיפורים כאלה, איך שכל המציאות זזה מפניו, איך שכל המציאות פותחת לפניו את השערים, כמו בביקורו אצל יונתן פולארד, מי שמכיר את הסיפור על זה. מכירים חבר'ה? יש מישהו שמכיר את הסיפור? זה סיפור אמיתי, כלומר אמיתי בוודאות של 100%, מי שמספר אותו זה הרב זעפרני, שהשם יאריך ימיו ושנותיו, יעבריא אותו רפואה שלמה, שהיה ראש לשכתו, ראש ישיבת המאירי כאן שלידינו. הרב מרדכי אליהו זצ"ל, מרן הראשון לציון, היה מבקר תכופות בכלא את האסיר היהודי, שכבר ברוך השם הוא בן חורין באיזה מידה, אבל עדיין בארצות הברית, עדיין תחת תנאים קשים, אבל כבר לא בבית האסורים, יונתן פולארד, שמסר נפשו לתת לישראל סודות גדולים מאוד על הכור האטומי של על הגרעין של עיראק. על כל פנים, פולארד היה מצבים מאוד קשים בבית הכלא, מאוד מאוד שמורים, וכשעברו, עברו דרך בדיקות ביטחוניות מאוד מאוד חמורות. וכל מחזיק, כל מפתח שהיה לך ביד, וכל משקפיים שיש לך ביד, כל דבר היה מצפצף במגנומטר. והרב מרדכי אליהו, היה לו את הגלימה של הראשון לציון, והיה בה כאן פס של כסף, מתכת, שחיברה את שני הקצוות. ואמרו לו, טוב, כבוד הרב יוריד את זה אחרי זה, יצפצף. אמרה, לא, אני לא, זה הבגד, אני לא מוריד. אמרו, אם לא תוריד, יצפצף, נחזיר אותך אחרונית. אמרו, זה בסדר. וככה הסיפור מספר, ותראו את זה בספר הזה, שנקרא דורש טוב לעמו, שהוא עובר ועוד פעם, ובודקים, ואף פעם זה לא מצפצף. כלומר, הרב אליהו שולט במגנומטר, והוא לא מצפצף, והמגנומטר בורח מפניו, ולא מזיק את הזעקה שלו. סיפור אמיתי, כלומר, ובלי שום ספק, כי אנשים ראו את זה בעיניהם ומיד העלו את זה לכתב. הסיפור יותר לפי מה שסיפרתי, כי אני לא כך זוכר אותו, אבל זה התמצית של הסיפור. טוב, בואו נמשיך. לכך בבריאת עולם, בשביל יישוב האדם שיש לו, אני אני כבר בשבע, שמונה שעות מסוף עמוד, שיש לו עניין אלוהי, כי האדם, לעומת כל היצורים אחרים, יש בו עניין אלוהי, אז מה קורה חבר'ה? נדחו המים ונשאו יבשה. וזה סוד גדול שלא היו יכולים לעמוד עליו הטבעיים. הטבעיים זה אותם פילוסופים מטריאליסטים. מטריאליסטים זה חומרים ששמים את העניין של החומר והגוף וכל היצירה הארצית בתור המרכזי ביותר. ומזה גם כן סגידה לכסף זהב ולרכושנות ולתאוות וכל מיני דברים ששייכים לבשר, לגוף. זה הטבעיים. הטבעיים זה גם לראות מדענים, סוג של מדענים שרואים איך העולם נברא, כמובן על ידי הטבע. הבדיחה, התפילה הזאת היא שהטבע, הוא יש לו את הכוח ואת החוכמה, והוא ברא את העולם במקרה וכו'. אז הטבעיים זה גם פילוסופים מטריאליסטים, וגם מדענים שהם אדוקי הדת הזאת של הטבע, טוב, נמשיך הלאה. אומר המהר"ל, הם לא הבינו. איך, לא הייתה להם תשובה, איך נעשה מהים שהוא כל כולו חומר, איך נעשה ממנו יבשה שיש בה פעילות תרבותית, רוחנית, בבריאת עולם, וכן, והרבה יותר מזה, אוי 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 ישראל, מפני העניין האלוהי שקנו ישראל ביציאת מצרים, נדחה הים. שימו לב חבר'ה, לא נקרא לגזרים, לא נעלם מן האופק, הוא עוד יחזור, הוא עוד ישוב באותו לילה, אבל נדחה. כלומר, פעילות אלוקית, רוחנית, דרך ישראל, להזיז את המים, להחזיר אותם, שליטה מוחלטת בטבע, הטבע הופך להיות כמו פלסטלינה, כחומר ביד היוצר, לא רק ביד היוצר, אלא ביד הבנים של היוצר, הקרובים אליו ביותר, ביד ישראל. ונעשה יבשה. לכך אמר אותו תנא בעל הנס, שידע איך שהניסים האלוקיים פועלים בעולם, ניסים גלויים, ניסים נסתרים דרך ישראל, לכך אמר, עדה קדושה על אחת כמה וכמה, פירוש ישראל שהם קדושים נבדלים, אין ספק שהנבדל, אתם יודעים איפה אני קורא חבר'ה? מילה אחרונה עמוד קופנון, נראה אם אתם איתי, מי שהופך את הדף ממש משהו איתי, מקווה שגם באינטרנט, באולפן למטה, הפכו את הדף עכשיו, אין ספק שהנבדל, מה הכוונה נבדל? מי ששחק כדורגל בילדותו יודע שנבדל זה אופסייד. אז זה לא הכוונה כאן חבר'ה. כאן נבדל הכוונה ישראל, שהם נבדלים מן החומר, שהם מעל החומר. למה לא אומר העוקר את החומר, הממית את החומר? ודאי שלא. אנחנו נבדלים. או נפרד, או, זו המילה שאתה צריך להגיד, למה הוא לא אומר נפרד? אנחנו לא נפרדים. יש קדושה מעל הטבע, אבל יש קדושה שהיא בתוך הטבע, והקדושה שבתוך הטבע, אומר הרב בספר רות, היא גדולה יותר מאשר הקדושה שמנוגדת ונלחמת בטבע. בגלות ידענו רק קדושה של לברוח מכל דבר שהוא ארצי, גשמי, ממלכתי, הכל היה זר, הכל היה מבחינתנו רחוק וטמא וכו'. אבל בארץ ישראל, בעת הזאת, אנחנו חוזרים לקדושה שלמה, לקדושה שהיא רודה בטבע ושולטת בטבע, והטבע נמשך אחריה, והטבע מתעלה ומתקדש אליה. טוב, אז לכן המילה נבדל היא כל כך חשובה, כי אצלנו אין נפרד בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין יום השביעי שיש מעשה או בין ישראל עמים, אלא יש נבדל, דרגות דרגות נברא העולם, ויש לדרגה הישראלית האלוקית שהיא שולטת בחומר, כמו שיום השביעי מקרין שיש מעשה, כמו שישראל לא נפרדים מאומות העולם, הם נבדלים מהם, לא מתחתנים איתם, לא שותים את יין נסכם, אבל מאירים אליהם וגם מקבלים דברים טובים של הגויים, כמו לבנות קשרים, מנהרות וכדומה, או לסדר סדרים, שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, אבל לא את התוכן של המשפט האלוקי, כמובן נעיתו. אז לא יום השביעי נפרד משת שממעשה, לא ישראל נפרדים מן האומות, לא האור נפרד מן החושך, יש בין השמשות, ולא הקודש נבדל מן החול, או מן החומר, נפרד מן החומר, או מהחול, אלא הקודש מאיר בתוך החול. חשבתם פעם, באיזה סדר בשס נמצאת מסכת חולין? מסכת החול, באיזה של האוכל והטריפות וגיד הנשה וכל הבשר, באיזה סדר מששת סדרי השס היא נמצאת? בסדר קודשים. אז רק בעם ישראל חולין יכול להיות בתוך קודשים. שמעתם פעם? את עברת הזה פעם? עברת הזה אמר לי יהודי יקר שנפטר מן העולם בשם דוקטור יוסף בורג, שהיה שר ותיק מאוד, חבר כנסת ותיק מאוד בממשלות ישראל, מטעם המפדל, ופעם הוא פגש אותי בכנסת, שהלכתי לבקש לעזור למישהו, לא אליו, הלכתי למישהו אחר בסיעת המפדל, אבל הוא היה שם, עברתי מחזיק ביד מסכת חולין. שאלתי, מה יש לך ביד? אמרתי לו, חולין, אמרתי, קצת חולין. אז הוא אמר, מעניין, תחשוב על זה, רק בעם ישראל חולין זה בקודשים, ולא הבנתי אותו. רק אחר כך, אחרי שהוא הלך והייתי עם עצמי, אמרתי, נפל לי הסימון. רק בעם ישראל, החול והקודש זה לא דבר אחד, אבל זה דבר שמקרין ויש יחסי גומלין ואיזון חוזר והקרנה מזה לזה ומזה לזה. אז לכן הוא אומר הנבדל, תמיד הרב צודה מדגיש, גם את העניין של בקיאה ולא קריאה וגם את העניין של נבדל ולא נפרד. בסדר חברים? אנחנו לקראת סיום, אני לא זוכר מי מגיע אחריי, אבל ברבע ל-11 יש מישהו, מי? הרב צבי, אז אנחנו לא נגזול מזמנו. אבל יש לנו עוד כמה דקות. עוד שם רבי ישמעאל אומר, אני בעמוד קוף נון א', למי שאיבד אותנו, שורה ראשונה. בשביל ירושלים, הרי מה העניינה הגדול של ירושלים? ירושלים היא עיר הקודש והמקדש. ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, וכפי שגם זה הסביר הרב צודה זצ"ל, לא במם היתרון, אלא במם המתוך. ירושלים מקודשת מתוך קדושתה של ישראל, בתור סולת מסולת, מנופה, בתור תמצית של כל ארץ ישראל. זה משנה במסכת כלים, פרק א'. אומר כאן המהר"ל, הבסיס דברי רבי ישמעאל, שנאמר אורי אורי לבשי, אורי כמי קדם. הוא מאחד כאן שני פסוקים. שלום, מאיפה יש לי בקיאות בישעיהו להכיר את איפה הפסוקים נמצאים? היום זה כל כך קל, אתה רק מסתכל בגוגל, מיד אתה מוצא. טוב, יש גם כל מיני אנציקלופדיות, לא, יש גם כל מיני קונקורדנציה, אבל היום זה יותר קל. אז בפרק נון א', פסוק ט', אומר ישעיהו, אורי אורי לבשי עוז, זרוע אדוני, אורי כימי קדם, דורות עולמים, אלוהתי המחצבת רעב, מחוללת תנין. זה הפסוק השני שהוא הביא. מחצבת רעב זה חוצבת בתוך הים. בתוך הים שמצרים נפלו בו, הרעב זה המצרים שהיו מלאי רעב, והיא חוצבת מסילה, מחוללת תנין. תנין זה גם ביטוי לפרעו. חיל הים, שתי הצוללות הראשונות שלו היו רעב ותנין. על פי הפסוק הזה שוברים בתוך הים רעב ותנין. אחרי זה הצטרפה דקר לצערנו שטבעה. בכל אופן, אחרי זה חידשו צוללות ושוב קראו להם בשמות האלה רעב ותנין. אני לא שייך לשייטת 13 ולא לצוללות, אבל צריך לשאול חבר משם איך נקראות הצוללות בימינו. זה פרק נון א', ופרק נון ב', פסוק א', מוזכרת ירושלים בפירוש. אורי אורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. בעזרת השם נזכה שבהר הבית יהיה המקום מקודש ומגודר רק לעם ישראל, ויבנה המקדש במהרה בימינו. אז למה הוא הביא את הפסוקים האלה? כי כתוב בהם אורי אורי ירושלים, ואורי כימי קדם לחצוב רע ולחולל תנין. מדובר על מצרים, על קריאת ים סוף, על התעורר כמי קדם ועל ירושלים. אז על זה אומר הרבי ישמעאל, הכל מודים שקריאת ים סוף לא היה פסיק, אלא רק, תמיד תזכור שזה היה רק במערל, אלא רק, לא היה פסיק, אלא רק בשביל שמעלה האלוהית את הפועלת בים, מה שהסברנו עד עכשיו, שיש לים טבע החומר בלבד, ונדחה החומר פני המעלה הקדושה האלוהית, וסבר רבי ישמעאל, כי יותר ישמע, כי קדושת העיר המופלאה הזאת, שאנחנו זוכרים לשבת בתוכה עכשיו כאן, ירושלים היה פועל קריאת ים סוף, וזה מפני שקריאת ים סוף, נדחו המים שהם דומים אל החומר, ולפיכך, יש פה זאת דפוס, נדחו וזזו ופחדו וברחו, כמו שקורה ויקרה לאומות העולם, כמו שקורה לכל החומריות, לא שהיא מתה, לא שהיא סמוות, אלא שהיא מתבטלת, שהיא נבלעת, שהיא מקבלת עליה את העול, על ידי מעלה קדושה אלוהית, כמו דסבירה לתנא קמא, גם כן בעיקרון. כל אחד מכניס בתוך המשוואה, בתוך הנוסחה, בתוך האותיות, הוא מכניס מספרים שונים. יש X, Y ו-Z, וכל אחד שם שם מילה אחרת. אחד יגיד בזכות אברהם אבינו, אחד אומר עכשיו בזכות ירושלים. וקודם אמר בזכות עדת ישראל, שאין ספק שהם הגדולים מכולם, כי אין אחד צדיק בישראל שמגיע לקרסוליה של כנסת ישראל. אבל כל אחד מפרט עוד פרט. לפיכך אמר כי ירושלים שהיא קדושה, היא שקרה את ים סוף, כי ירושלים מקום מקודש. וראוי למקום אשר הוא קדוש שלו היא לבטל ולדחות. אבל לא לבטל במובן של לעקור אותו מן העולם, אלא לבטל את הצד השלילי, להכניע את המקום שהוא הופכו כמו הים שהוא מקום בעולם, מקום רציני. ומפני כי ישראל רואים אל ירושלים ולא אומות העולם, היא לא עיר שמקודשת לשלוש הדתות, עיר שמקודשת בקדושת עולמים, בקדושה אלוקית מאז בריאת עולם, ועקדת אברהם את יצחק בנו על הר מוריה, ולאורך כל הדורות דוד ושלמה היא מקודשת אך ורק לישראל. ומפני כי ישראל רואים אל ירושלים מקום של קדוש אלוהי, וירואים ישראל אביהם ירושלים, כמו שזכינו בדורות שלנו מקום הקודש, ממש עד הכותל המערבי, ועד זכינו לעלות להר הבית, בששת הימים, ולכך כאשר הגיעו לים, נדחה ונקרא. טוב, הוא אומר נקרא, התורה בדיוק, הוא אומר נקרא, כי זה מה שנראה לעין. חזן דברים בלשון שבני אדם, אבל התורה דיברה בלשון עוד יותר מדויקת, ואמרה נבקע. לפיכך המקום שהוא הפך אל מקום הקודש, כי הוא שלהם קדוש והיה מחומרי, הפך הקדושה, לכן הוא נבקע ונס מפני ישראל. מחר נמשיך מאותו מקום שנעצרנו. תודה רבה לכולם.
ערוץ מאיר באינטרנט. היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.